המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
לא רק יחס, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לא רק יחץ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי אופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת.
אני מאוד מתרגשת מהאורחת שלנו היום, עם האנשים שבמשך שנים היו חלק מהכותרות במוקדי קבלת החלטות וממעצבי עולם התקשורת הישראלי. היא הייתה שם כשהערוצים המסחריים הוצבו, כשהרדיו האזורי התפתח, כשהרגולציה התמודדה עם שינויים דרמטיים בשוק התקשורת, ובהמשך גם בעולם הדירקטוריונים, בניהול מוניטיון ובמשברים. נמצאת איתנו היום נורית דבוש. היא עומדת בראש ההתמחות ללימודי החוסן וניהול המשברים בקריאה האקדמית אונו. היא יורית ועדת הקרנות של הביטוח הלאומי, היא נציגת ציבור בוועדת העזבונות, והיא יורית עמותת ערכים בספורט. חוץ מזה, וברקע שלה, היא לשעבר יו"ר הרשות השנייה, היא חברת ועדת האיתור הראשונה לבחירת נציגי הציבור בתאגיד השידור הציבורי. היא הייתה חברה בוועדה שבחנה את עתיד גלי צה"ל, ומיד נתייחס לזה. והיא הייתה דירקטורית בלמעלה מ-15 דירקטוריונים, בהם דירקטורית בבנק יהב. היי נורית.
היי.
זה באמת מאוד מרגש אותי שאת פה.
אני גם מאוד מתרגש להיות פה.
אנחנו מיד נתחיל. את יכולה להגיד לנו מה יהיה עם גלי צהל?
אני יכולה להגיד לך מה אני צופה לגלי צהל. אני צופה לגלי צהל בטח במתכונת הנוכחית. אני צופה לגלי צהל אחוזי הזנה מאוד גבוהים. זה מה שאני צופה להם. אני לא רואה מצב שבו סוגרים את גלי צהל. הייתי חברה בוועדה שבראשה עמד אייל זמיר הרמטכ"ל. בזמנו היה מנכ״ל משרד הביטחון, הייתי חברה בוועדה, והוועדה הזאת בעצם התכנסה סביב החלטה אחת שאומרת, אולי מי שהקים את גלי צהל עשה טעות, אבל מהרגע שהתחנה הזאת הוקמה, אנחנו לא סוגרים אותה, אנחנו משנים את המינון של התוכן. אכן צריך להפוך את גלי צהל לבית של החיילים. יש היום מפקד גלי צהל שקיבל את המסקנות של ועדת זמיר, מיישם אותם, לזכותו יאמר שהוא מעדכן אותנו לגבי יישום המסקנות, ולכן אני לא רואה מצב שסוגרים את גלי צהל.
חייבת להגיד כמאזינה, מרגע שהתחיל השיח על הוועדה, אני שומעת יותר ויותר תכנים שנוגעים לחיילי צהל ולצהל, אני שומעת את זה, אני מרגישה את זה, וממש זה בצורה, ולי זה מרגיש, אולי כי אני אשת תקשורת, אבל זה מרגיש לי מכוון.
קודם כל, זה יישום של מסקנות של ועדה. אנחנו לא רגילים לזה בציבוריות הישראלית. יש ועדות, אנחנו לוקחים את המסקנות, שמים אותן במגירה, ואומרים, אוקיי, אנחנו ממשיכים. אז פה יש מפקד, טל אברהם, שהחליט לקחת את מסקנות הוועדה, וממש ליישם אותן אחת לאחת. הדבר השני שמאוד מעניין, זה דווקא במה שאת אמרת. את ממשיכה להזין לגלי צהל. זאת אומרת, העובדה שזה הבית של החיילים, לא מונעת את אחוזי ההזנה. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים.
עשו שם קצת שינויים של מגישים לפני כמה זמן.
לגמרי.
שזה מבחינתי...
אחד המגישים הטובים שלפחות אני מאזינה לו, זה עומר ירדני. אני חושב שהוא עושה את זה בכזאת כלילות ובכזאת
עם לב אווירה. ועם
לב ונשמה. וזה מה שאנחנו מחפשים בסוף.
קפצנו.
קדימה בזמן.
אני חושבת שמי שבדור שלי מאוד מכיר אותך, מה זה מכיר אותך? קרא כותרות עם שמך, מכיר את מה שעשית, אבל אנחנו כאן באוניברסיטה. ואני אשמח אם גם הסטודנטים יכירו אותך קצת יותר. כשאת מסתכלת על הדרך שעברת, התייחסתי כאן לילדה מאשקלון, ועד לאחת הנשים הבולטות בעולם התקשורת, שזו דרך מקצועית מדהימה. את יכולה רגע להתייחס לתחנות שעיצבו את הדרך, את הקריירה שלך בעצם?
אז קודם כל, אני תמיד אהיה הילדה מאשקלון, ותמיד כשאני מציגה את עצמי, אני אמא של יהב, הבת שלי בת 15, נמצאת עכשיו בסקוטלנד, אז אני ככה מתגעגעת קצת. התחנות שעיצבו אותי בסוף, זה היה הילדות שלי באשקלון. זה ילדות במקום מאוד מאוד אוהב, מפרגן, תומך, שהיה קר נרחב לכל השיגונות שלי. כשרציתי ליזום משהו, אף אחד לא אמר לי, גברת דבוש, אל תעשי. גם כשהייתי תלמידה, הם נתנו לי כנפיים ואפשרו לי לעוף. ואני זוכרת להם את זה לכל החיים. החלק השני הוא שכשהייתי בת 18, אמא שלי חלתה כשהייתי בת 14, אמא שלי הלכה לעולמה כשהייתי בת 18, והמשבר הזה בעצם ייצב בסוף את כל הדרך שלי. הפרופורציות לגבי מה שקורה, או מה שאומרים עליי, או למי אני אמורה לתת דין וחשבון, ההבנה שבסוף יש אובדן כל כך גדול, אז כל הדברים האלה פחות או יותר מתגמדים. ואז כשהגעתי לאוניברסיטת בר אילן, הייתי פעילה באגודת הסטודנטים, ובסוף היה לי אדם אחד שהאמין בי. שקרא לי, הייתי ילדה בת 20, ואמר לי, בואי תהיי דוברת האגודה למען החייל. לך אני אומרת, אין לי מושג.
וואו, בגיל מאוד צעיר.
בדיוק. אין לי מושג למה הוא הציע לי את התפקיד, ואין לי מושג בכלל למה לקחתי אותו. כנראה שזה נבע מאיזה חוסר מודעות לגודל של התפקיד ולעוצמות שלו, והגעתי בחודש יוני, ובדצמבר היה כבר שירות רום, ואמרו לי שזה מפעל התקשורת הכי גדול, ואמרו לי, גברת דבוש, תעשי את זה. והסתכלתי ימינה ושמאלה, ואמרתי, אני עושה את זה.
חלמת לעבוד בתקשורת? חלמת להיות דוברת? כאילו, איך זה הגיע?
לא חלמתי להיות דוברת, אבל מפעם לפעם, גם בהיותי צעירה, נגעתי קצת בתקשורת. ההופעה התקשורתית הראשונה שלי הייתה בתוכנית זהו זה, מגשימים חלומות, הגשימו לי חלום לשחק במכבי תל אביב בכדורסל. אז היה לי יום שלם עם החברות שלי בכיתה, ונסענו למכבי תל אביב, ברגע ששידרו את זה, תחשבי, אנחנו בעידן של רק ערוץ ממלכתי, זהו זה תוכנית עם 50, 60, 70 אחוזי רייטינג, כל אשקלון נצרה את נשימתה.
מדהים.
ממש. אז נגעתי מפעם לפעם, אבל לא תכננתי את זה. במהות, אני אשת חינוך. למדתי באוניברסיטה מדעי המדינה וחינוך
לא פורמלי.
למדתי בבר אילן, מדעי המדינה וחינוך לא פורמלי. זה בעצם ההוויה שלי. הייתי מאוד פעילה במדעצים, והייתי יושבת ראש מועצת הנוער העירונית, וכל מה שקשור בזה. ואז אני חושבת, באיזשהו שלב הבנתי שאם אני רוצה באמת להשפיע על סט הערכים של החברה הישראלית, צריך לעשות את זה דרך התקשורת, עוד טרם עידן הדיגיטל. היום, מן הסתם, זה מין אקסיומה שכולנו מאמינים בה. אז הלכתי לשם, וכל השאר היסטוריה.
רגע, היית בעצם דוברת...
הייתי דוברת האגודה למען החייל, התחלתי להרצות בבר אילן.
תוך כדי שכבר היית...
תוך כדי זה שהייתי דוברת.
אז תמיד זה היה גם וגם.
תמיד עשיתי גם וגם, תמיד הייתי יותר סקרנית. אף פעם זה לא היה העולם היחיד שלי, תמיד נגעתי בכל מיני תחומים נוספים. אחר כך כבר מינו אותי לדירקטורית, ומפה כבר הכל התגלגל. הגעתי למועצת הרשות השנייה לגמרי במקרה, כי כשהציעו לי אמרתי, אני נותנת לזה בקורס שלי איזה חצי שעה, זה לא נראה לי. אמרו לי, את מה, בואי רק לשנה הקרובה, ובואו נראה מה יקרה עם זה. ואז דלי איציק הגיע להיות שרת התקשורת, מינתה אותי, לזכותה אמר, בלי שום היכרות מוקדמת, לא הכרנו אחת את השנייה, אבל היא מאוד האמינה בקידום של נשים, והיא נתנה לי את המפתחות, והייתי שם 5.5 שנים, ומשם כבר הכל התגלגל. אז הגעתי להיות יו"ר מועצת הרשות השנייה בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל הייתה לי מועצה מצוינת, ואולי זו אחת התובנות הכי חשובות שאני רוצה להקנות לחבר'ה שלומדים אצלי. בסוף, 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 אנחנו לא יכולים לבד. אתה צריך להיות עם צוות שיאמין בך, ויאמין שאפשר יחד איתך ללכת את הדרך הזאת. ובמקרה שלי הייתה מועצה עם פרופסור דוד אלכסנדר, ועם נועם סמל, ועם רחל פרימור, זיכרונה לברכה. היה לנו באמת סט של אנשים שכל אחד מהם הביא עוצמות אדירות מהתחום שלו, וזה עבד.
ועשיתם המון המון שינויים,
לגמרי.
וזה גם היה בתקופה של צומת של המון פתיחה של מה שאנחנו מכירים היום, הדמוקרטיזציה של התקשורת, יחד עם הערוצים שנוטים יותר לכיוון כזה או אחר, או העיתונים שיש להם איזושהי אג'נדה, זה לא היה הדבר הזה. ואת בעצם, את מגיעה מעולמות של דוברות יחסי ציבור הסברה, אבל גם מהצד השני, רגולציה וניהול, כל הזמן יש לך את הקו של החינוך,
נכון.
של הלימוד, איך כל התפקידים האלה מתממשקים, מסתדרים? איך זה בעצם...
אני חייבת להגיד לך פה בגילוי לב, שכשהגעתי להיות יו"ר מועצת הרשות השנייה, לא ממש הבנתי לאן אני נכנסת. הגעתי, ואחד היתרונות הכי גדולים שלי היו, זה שבאתי עם האמת המקצועית יחד עם חברי המועצה, באנו עם אמת מקצועית, ולא הכרנו את הנפשות הפועלות. זאת אומרת, לא הייתה לי שום היכרות מוקדמת עם מוזי ורטה עם מקשת, ולא הייתה לי שום היכרות מוקדמת עם אודי אנג'ל, ולא הייתה לי שום היכרות מוקדמת עם יוסי מיימן. לא הכרתי את האנשים האלה. לא ידעתי מי זה נוני מוזס, ולא הכרתי אותו, ומעולם לא פגשתי אותו, ולכן הייתה לנו יכולת אמיתית, אמיתית, לקבל החלטות בלי שיהיה לנו איזה שהן השפעות זרות כאלה ואחרות. הדבר השני, הם גם לא הכירו אותי. זאת אומרת, תביני שבצד השני של המתרס, גם לדבר איתי, הם לא כך ידעו איך אפשר לדבר איתי או עם חברי המועצה, אז הם ביחד, כאילו, נוצרה פה איזושהי מציאות, שבעיניים שלי הייתה אופטימלית לקבל החלטות. ולכן קיבלנו החלטות. קיבלנו החלטות, ואני חושבת...
את יכולה רגע לפרוט את ה...
כן, אני אקח אותך...
את ההישגים.
למקום הכי חשוב. אנחנו הגענו כמועצה, הרדיו האזורי סיים שלוש תקופות של זיכיון, כש...
אנחנו מדברים בעצם על 2005?
אנחנו מדברים על 2005.
אוקיי.
בין 2005 ל-2010, כל תחנות הרדיו האזורי כבר קיבלו תקופת זיכיון שלישית, מתוקף החוק, ואני חשבתי שצריך להחזיר את המשאב הזה לציבור, לעשות מכרזים. ואני זוכרת שלא היה אחד בכנסת שלא בא אליי ואמר, גברת דאבו, שאנחנו מעבירים את ה... אנחנו נותנים לכם כמועצה את האפשרות לתת תקופת זיכיון נוספת, תיתנו. לזה אנחנו מתכוונים. אנחנו לא יכולים לתת, אנחנו צריכים להציל את הסמכות אליכם, אבל אתם צריכים לתת להם קדנציה נוספת. ואני זוכרת שהסתובבתי בכנסת ושמעתי את כל הלחשים מסביב, היא כן תיתן, היא לא תיתן. ואז כינסתי את המועצה, הוצאתי את אנשי המקצוע, ואמרתי להם, חברים, תסתכלו עלינו. אני בסוף הילדה מאשקלון, אני משרתת את הציבור, זה מה שמעניין אותי. בנקודת הזמן הזאת, אנחנו יוצאים למכרזים. תחשבי על כל בעלי תחנות הרדיו, מה הם חושבים עליי באותה נקודת זמן, ולמרבה ההפתעה, המועצה פה אחד החליטה שהולכים למכרזים האלה. היום בדיעבד, מה שהופך את הרדיו האזורי לרדיו מוצלח, רדיו שמצליח לעמוד בתחרות, זה דווקא אותם מכרזים. היום הם מודים בזה לחלוטין. כי בעצם בתוך המכרז של הרדיו, התייחסנו לכל המהפכה הדיגיטלית, וחייבנו אותם לנקות המדפים, חייבנו אותם לחשוב אחרת, חייבנו אותם להציג תוכניות כאלה. והשוק פרח פתאום, השוק פרח, והגיעו טלנטים, ופתאום האחוזי ההזנה של תכנות הרדיו האזוריות עלו, ואני מאוד גאה בזה. אני מאוד גאה בזה שפתחנו שתי תחנות רדיו אזוריות חדשות, את רדיו קול ברמה. תחשבי על דוח מבקר המדינה שעוסק בתחנות הרדיו הפיראטיות. הם כולם באו מאותה חברה, מאותו מגזר.
עד אז היה מה, את ערוץ 7?
היה את ערוץ 7, אבל הוא לא היה תחת הרגולציה.
הוא היה מספינה
רדיו,
הוא
היה מספינה באמצע הים. אבל הייתה סוגיה מאוד מעניינת שמבקר המדינה התייחס אליה. תחשבי שהיה רדיו פיראטי, שהפך להיות רדיו מסכן חיים בהיבטים של רשות שדות התעופה, ואנחנו הלכנו על זה בכל הכוח, וזו תחנת רדיו שהיום אין ספק, יש לה משקל מאוד חשוב
בציבור החרדי,
חד משמעית, ופתחנו את תחנת הרדיו של גלי ישראל, גם לתושבים שיושבים ביהודה ושומרון. יש זכות אלמנטרית לקבל תחנת רדיו, אז גם את זה פתחנו.
אבל... שניהם בצד, כאילו, גלי ישראל זה בצד הימני מתנחלי, וזה...
לעומת, את יודעת, שרדיו 102 ורדיו 103 יושבים בתל אביב. זאת אומרת, פתחנו, ממש אפשרנו ליותר אוכלוסיות, שיהיה להם את המקומות שלהם, ולא ויתרנו להם, וזה הכי חשוב. לא ויתרנו לתחנת הרדיו של קול ברמה, וגם לתחנת הרדיו הוותיקה יותר של רדיו קול חי, להחליט שהם לא משדרים נשים. לא ויתרנו, רגולציה משמעותה שאתה מכניס את סט הערכים שלך לתוך תחנות הרדיו האלה, אתה מאוד קשוב לצרכים שלהם, אבל עדיין יש לך סט ערכים שכולנו מסכימים עליו, ושרגולציה צריכה, בסופו של דבר, רגולציה צריכה לממש את זה. אנחנו צריכים למקד את הרגולציה. רגולציה לא צריכה להיות על כל משפט שנאמר, אבל בסוף יש סט ערכים שאני כרגולטור באתי איתו, ובסוף הם הלכו איתי. הם הלכו איתי, וזה היה, מבחינתי זה היה באמת אחת ההצלחות הגדולות. אם אנחנו מתייחסים לשוק הטלוויזיה, אצלנו היה משבר ערוץ 10 כל כך אלמותי, והייתה החלטה מודעת שאנחנו את הערוץ הזה לא סוגרים, לא משנה מה יקרה, את הערוץ הזה אנחנו לא סוגרים, ולא סגרנו, והם עמדו בהתחייבויות שלהם בסופו של דבר, כי חשבנו שלסגור ערוץ טלוויזיה עידן ההוא זה היה קצת פוגע, לפחות לשיטתי, בערכי הדמוקרטיה. אז לא סגרנו. היו בתקופתי את כל ההפגנות, הפגינו מול הבית שלי, הפגינו מול, רצו לנסוע להפגין מול הבית של אבא שלי באשקלון, שזה מבחינתי היה איזשהו קו אדום, שאמרתי שאם הם יעברו אותו, אז אני בעניין הזה לא אבטר.
למה בעצם? תזכירי, כאילו, אני מנסה, אני זוכרת את ה...
משבר היוצרים, כי בסוף, 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 יש לרגולטור איזושהי חובה מוסרית כלפי שוק היצירה בישראל. ואז אם אנחנו לא סופרים את הסוגה האלית, ואם אנחנו לא משיטים עליהם כנסות כי אין סוגה האלית, אז מי שנפגע מזה זה היוצרים. ובהיבט הזה, הלב שלי היה איתם. הלב שלי היה איתם, ניסינו להגיע לאיזושהי הסכמה. בסופו של דבר, הגענו לאיזשהו מודל, אבל הייתה תקופה מאתגרת.
אבל הוא עדיין נחלש, הערוץ.
של היצירה הישראלית? אני לא חושבת. אני חושבת שהיצירה הישראלית עם הקמתו של תאגיד השידור הציבורי הפכה להיות...
בתאגיד.
הפכה להיות מאוד מאוד מאוד...
בתאגיד, אבל ערוץ 10 נחלש.
ערוץ 10 הוא ערוץ 13 היום.
נכון.
כן, וחבל. וחבל וצריך להשקיע ביצירה הישראלית. אני מצפה שגם ערוץ 14 ישקיע ביצירה הישראלית.
הוא משקיע ביצירה הישראלית מסוג אחר.
לא בתוך, אלא באמת שישקיע ביצירה הישראלית. אני חושבת שיש לו פוטנציאל מצוין. אני רואה גם את ה-24 וגם שם יש פוטנציאל מצוין.
ערוץ נוסף עכשיו שמתהווה לו.
בדיוק, שרם לנדס מוביל. רם לנדס הוא מהאושיות של שוק התקשורת, אז אני די סומכת עליו, אבל בגדול זאת הייתה תקופה מאתגרת, ואל תשכחי שהתקופה המאתגרת גם באה לידי ביטוי בכל מה שקשור במינוי נציגי הציבור בחברות החדשות. אני מאלה שסיימו את הקדנציה של יצחק לבני, זיכרונו לברכה, כיו"ר חברת החדשות של ערוץ 2 דאז, שהייתה מאוד מאוד דומיננטית, לא שהיא דומיננטית פחות היום, ואני מאלה שמינו את יהודה לנקרי, מתוך תפיסת עולם אנחנו רוצים לשנות, ואנחנו רוצים להביא את ראש מועצת שלומי לשעבר, שהיה שגריר ישראל באום ושגריר ישראל בצרפת, שהוא יבוא. וכשאנחנו מסתכלים היום על מיכל פילן, ואנחנו מסתכלים על כל התפיסה של מהדורות החדשות, את ההיבט החברתי של מדינת ישראל, זה התחיל אצל אנקרי, זה התחיל שם. אז כל המינויים האלו, ההתעקשות שלנו למנות את אבישה גבטובי, שהייתה מנכ"לית עיריית באר שבע ליו"ר חברת החדשות של ערוץ 10, השינויים הפרסונליים האלה, עמדה מאחורם איזושהי תפיסת עולם.
של להביא מגוון של קולות.
להביא מגוון של קולות, ולייצר שיח מכבד במקומות שחשובים באמת. דירקטוריון חברת חדשות זה מקום שחשוב באמת. וצריך לייצר שם את הגיוון הזה, כדי שעל השולחן יתקבלו החלטות שהן החלטות נכונות.
תגידי, כשאת מסתכלת היום על תהליכי קבלת החלטות, ועל פוליטיזציה שנכנסת לתוך התהליך הזה, לעומת שנת 2005, אנחנו לא תמימות, אני בטוחה שגם אז נכנסו שיקולים כאלה ואחרים, אבל היום התחושה היא שזה השיקול העיקרי והיחיד לפעמים.
אז אני אפתיע אותך. אני הייתי יו"ר הרשות השנייה תחת שלושה שרי תקשורת, לא קיבלתי טלפון מאף אחד מהם, אף פעם.
אבל את יודעת, לא תמיד צריך לקבל טלפון מהם, בואי.
לא קיבלתי טלפונים מאף אחד מהם, גם תחשבי שדלי איציק מינתה אותי, וביום שהתמניתי, דלי איציק התפטרה מתפקידה כשרה תקשורת. אז כבר לבקש ממני דברים מסוימים, זה כבר היה לא רלוונטי, ואברה מירזון היה שר, והוא היה תקופה מאוד מאוד קצרה, ואחר כך הגיע אריאל אטיאס, שהביא לא מעט מהמקום שלו, אז אני לא קיבלתי טלפונים. אבל אם אנחנו מתעסקים רגע בפוליטיקה, אני חושבת שאחת החולות הגדולות שלנו, זה שאנחנו מתייחסים להכל בהיבט הפוליטי. אם קרי מביא עכשיו רפורמה, אז כל הרפורמה היא רפורמה שמסכנת את הדמוקרטיה הישראלית. זה לא נכון.
טוב, כי יש נרטיב תקשורתי
נכון,
שצריך
נכון,
לשרת.
נכון,
וגם,
נכון.
וגם אני מבינה את זה, וגם אני מקווה מי שמאזין לנו מבין את זה. אבל יש שם...
יש שם דברים טובים יותר, ויש דברים שטובים פחות. יש דברים, אני למשל לא מבינה בכלל את הצורך שלו לשנות את מבנה חברות החדשות ולהוציא משם את נציגי הציבור. אם הוא היה יושב מולי, הייתי מסבירה לו כמה משמעותי זה שיושב נציג ציבור עם שפה ציבורית בתוך, במרכז קבלת החלטות של חברת חדשות. אבל זה גישה שלו, אני לא יודעת מה המקור שלה, אני מתקשה להבין את המקור שלה. לא, אני ממש, בהיבט הזה אני מתקשה להבין. אבל להגיד שאני רוצה להגן את כל גופי התקשורת תחת רשות תקשורת אחת, אני מזכירה לך עוד רובי ריבלין ביותו שר תקשורת, התחיל עם התהליך הזה. אז
יש היגיון?
גם נכון, בטח, בטח.
למה?
יש חובה להגן את הכל תחת מסגרת אחת, כדי שבסופו של דבר יתקבלו החלטות שהן טובות לחברה הישראלית.
מצד שני זה כן מייצר איזשהו ריכוז, שאולי לא נכון שזה יהיה.
הריכוז הזה הוא פחות דרמטי ממה שהוא נראה. כי בסוף, כשהם ממנו את הרגולטורים, הם ידעו לעשות ההבחנה בין תאגיד שידור ציבורי, לבין ערוצים ציבוריים מסחרים, לבין ערוצים זעירים. הם ידעו לעשות את ההבחנה הזאת, אבל בסוף יהיה איזשהו קו, לפחות בהיבטים המקצועיים, האתיים, המוסריים, שיהיה קו אחיד. ואת זה אנחנו מחפשים.
איך את רואה את השינוי שעבר על מערכת היחסים בין הציבור לבין התקשורת, בטח בשנים האחרונות?
אני חושבת שאנחנו יותר מדברים אותו, הוא פחות קורה בפועל. אני חושבת שהציבור, בשונה מאיתנו, מהחוקרים ומהבחירים שמתעסקים כל היום בעולם התקשורת, הוא הבין מהר מאוד שכל השינוי הוא שינוי במהותו טכני, הוא צורך את התכנים,
את חושבת?
אחרים,
את עוקבת אחרי טוקבקים, ואת עוקבת אחרי ערוצים בטלגרם של...
אני עוקבת אחרי הכל,
אוקיי.
אבל בסוף, כשאתה צריך לקבל תוכן עם רמת אמון גבוהה, אתה תשב מול המסך הליניארי. זה ברור לי לחלוטין. ברור לי לחלוטין שהעיתונות הכתובה תהפוך להיות חלק מהתרבות של בני 40 ומעלה. אני מזכירה לך, הייתי יורה בימה, וכל הזמן אמרתי להם שהתיאטראות בישראל... אף פעם לא יקרסו. כי כשאתה מגיע לגיל 40, אתה עושה מנוי לתיאטרון. גם אם אתה הולך וגם אם אתה לא הולך. כשאתה מגיע לגיל 40, אתה תעשה מנוי לעיתון. ככה זה יקרה, זה מה שיהיה בסופו של דבר. זה יהפוך להיות חלק מתרבות הבוקר שלך, הקפה, הריצה בפארק והעיתון. אז אני לא רואה את העיתונות הכתובה קורסת, אני לא רואה את תחנות הרדיו קורסות, אני רק מצפה מהם לשינויים אחרים. זאת אומרת, הציבור הבין שחלק משלים מהתוכן שהוא מקבל, זה באמצעות הדיגיטל, אז הוא יודע לעשות את זה. אני לא מוטרדת מזה. אני ממש לא מוטרדת מזה.
אז מה כן מטריד אותך?
אני אגיד לך מה מטריד אותי. מה שמטריד אותי זה כמה דברים. הראשון שבהם זה שהרגולציה צריכה להתאים את עצמה לעידן החדש. אתה לא יכול להיות רגולטור על מסך ליניארי. אתה לא יכול להגיד, N12 זה מחוץ לרגולציה שלי. מקו זה מחוץ לרגולציה שלי. בוא נדבר על שאלות של קבוצות, של קבוצת ידיעות אחרונות, קבוצת קשת, בוא נתאים את הרגולציה לדבר הזה. הדבר השני, זה שוק היצירה הישראלי. זה דברים שבנפשנו, אנחנו מקימים פה את התרבות הישראלית, ומחזקים את התרבות הישראלית, או מעניקים סוג של בסיס לתרבות הישראלית העתידית, באמצעות היצירה הישראלית. בזה אנחנו חוטאים שאנחנו לא מחייבים את החברות הזרות שמשדרות פה לשלם חלק מהאחוזים כאלה ואחרים לטובת היצירה הישראלית. אני חושבת שאם קרי היה מתייעץ איתי, שוב, הוא לא התייעץ איתי והוא לא דיבר איתי, אני לא מכירה אותו בכלל, אבל הייתי אומרת לו שזה הליבה של המהפכה התקשורתית שהוא צריך היה להביא. לא בוא נחליף את נציגי הציבור בחברות החדשות. זה לא הליבה וזה טעות אסטרטגית מן המעלה הראשונה. אבל זה מה שהייתי עושה. והדבר השלישי שהוא הכי חשוב בעיניי, זה שהייתי מייצרת תוכנית למידה, לשימוש נכון ולרכישה נכונה וביקורתית של תכנים. אנחנו נמצאים היום בעידן שבו ילד חשוף, ילד בכיתה א' ב', חשוף לכל התכנים האפשריים. לבוא עכשיו עם הרעיון שאנחנו ניקח בזמן הלימודים את הפלאפון מהתלמידים, בעיניי זה אקמול לסרטן. ולכן במקום זה, בואו נבצע ונגבש, יחד עם גופי התקשורת, נגבש תוכנית של חשיפה וצריכה ביקורתית של תכנים, ונלמד אותה מגן הילדים. נלמד את הילדים לקחת את המכשיר הזה, שנקרא פלאפון, ולדעת להשתמש בו נכון. אני אגלה לך סוד, כשנפתלי בנט היה שר חינוך, הלכתי אליו עם זה, אמרתי לו, תקשיב, אני אדם מן הציבור, אני אומרת לך, אנחנו הולכים לשם. בוא ניקח את הדבר הזה, ונתחיל אנחנו ללמד בעצם שימוש נבון בכלים האלה. והוא אמר לי, כן, 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 ואז מן הסתם הממשלה נפלה, וזה לא הפשיל לשום דבר. אבל אני חושבת
את נורא מתייחסת, סליחה, אבל את מאוד מתייחסת לכלי. כאילו בסוף, מהצד השני, יש את כל אחד יכול לייצר תוכן, כל אחד יכול...
אבל אם אני
אלמד... איפה האחריות של יוצרי התוכן?
גם זה נכון. אבל אני לא רוצה לגלגל עליהם את האחריות, כי בסוף, 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 אנחנו מכירים את גופי התקשורת. גופי התקשורת מאוד נוח להם, אגב, עם רגולציה. זה אחת התובנות שלי מהתפקיד שלי כיור הרשות השנייה. מאוד נוח להם עם הרגולציה. למה שהם יעשו את התפקיד של להגיד לילד בן 5, 6, 7, 8, אל תצפה באח הגדול? אנחנו משדרים האח הגדול שיבוא הרגולטור, שהוא אחראי, ושהוא מטעם הציבור, ושהוא יגיד את זה. ואני אגידו לך, כל המנכ״לים שעבדו בתקופתי, בגופי התקשורת, מעולם לא הסכמתי ליטול את האחריות מהם. אמרתי לאביניר, ואמרתי ליוחנן צנגן, ואמרתי לכל מי שהיה שם, בסוף, 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 זה גם אחריות שלך. כי אם אתה בבית שלך, לבת האישית שלך, לבת שלך, לא תיתן לצפות באח הגדול, אסור לך לתת את האח הגדול לילדים אחרים שההורים שלהם לא יגידו להם לא לצפות. האחריות היא שלך. וכשהיום אנחנו מסתכלים על איך נראית החברה הישראלית, בואי נודה על האמת. חלק גדול מהאחריות היא עלינו. היא עלינו, ואני לא מוציאה את עצמי מהכלל. היא עלינו. היא עלינו, כי אנחנו לא היינו מספיק נחושים בלהגיד, חברים, יש פה מעבר לתוכן, יש פה אחריות. הדבר השני, בגלל שאני מבינה שהיכולת שלי לשנות את זה היא כמעט בלתי אפשרית, היא כמעט בלתי אפשרית, אני לא רואה לזה סיכוי מבחינתי, אז אני אומרת, בוא נפתור את זה באמצעות צריכה נבונה של תוכן. בוא נלמד את הילדים, בוא נלמד את הדור הבא. כי הדור הבא הוא דור מבולבל, אני נתקלת בו, אני מלמדת אלפי סטודנטים בשנה, אני רואה אותם. הצורך של להיות שם כל הזמן, הם בהרצאה והם עם הפלאפון ויכולת ההקשבה שלהם.
זה קשב, זה תחושת פספוס, זה תסכול, זה השוואה, יש שם המון המון עניינים.
וכל הזמן, האם אני עושה נכון כשאני מעלה את התמונה? אני לא עושה נכון, אני נראה טוב, אני נראה טוב, אני לא נראה טוב. מה חושבים עליי? מה המוניטין שיוצא לי משם? ואני אומרת להם בשנה האחרונה שכל מה שהם מעלים בסוף, אם אין מאחוריו רעיון, ערך, אסטרטגיה, זה פול גז בניוטרל, זה מיותר לחלוטין. ואז הם מסתכלים עליי כאילו נפלתי מאיזה ירח. כי מה בעצם אני אומרת להם? אני אומרת להם, אל תעלו תמונות באינסטגרם. אז אני מסבירה להם שלא, זה לא מה שאני אומרת. אני אומרת שאם את מעלה תמונה באינסטגרם, או אם אתה מעלה תמונות לאורך זמן, אז שתהיה לך אסטרטגיה של מאין אתה בא, ובסוף לאן אתה הולך. זה הכי חשוב. ואת זה צריך ללמד.
את מתייחסת, את נוגעת בשני הקווים המקבילים שאת פועלת בהם, שזה העולם של הדירקטוריונים והעסקי, לעולם החינוכי שלך.
נכון.
מה ההבדל בעצם בין ניהול תקשורת לבין ניהול מוניטין, ואיפה בעצם עובר הקו החינוכי הזה? התייחסת לזה עכשיו לרגע בדוגמה הזו.
הקו החינוכי מבחינתי זה המקום שהלב שלי הולך אליו. בסדר? הלב שלי נמצא בחינוך. אין שום דבר בעולם שיעניק לי סיפוק יותר מטקס הענקת התארים שעשיתי השנה, ממש לפני שבוע, כשהסטודנטים האלה באים ואני רואה איך הם פורחים, זה הסיפוק הכי גדול בעולם. אבל החלק השני שאת מדברת עליו, היום אנחנו מסבירים בעצם לכל החברות, לרבות מדינות, שבסוף, בסוף, בסוף, מרכיב המוניטין חייב להיות חלק אינרנטי מתהליך קבלת ההחלטות. ואנחנו מסבירים שהאחריות על המוניטין היא כבר לא אחריות של הנהלות בלבד. היא אחריות בעצם של כל אדם ששייך לחברה, כי יש לו כלי להביע את דעתו. והאחריות הזאת היא לא אחריות שיש אחריות גדולה יותר למנכ״ל של החברה או ליושב ראש, ופחות לעובדים הזוטרים. לכולם יש את אותה אחריות, את אותה מידת אחריות.
בואי נחזור שנייה אחורה. מה זה מוניטין? לעומת ניהול תדמית, יש ניהול תקשורת, יש ניהול... מה זה ניהול מוניטין?
זו שאלה מצוינת. מוניטין בסוף, בהגדרה, זה השם שאיתו אתה בא לעולם. עם איזה שם אתה בא לעולם. זאת ההגדרה מבחינתי למוניטין.
ואז כל השאר...
ואז התדמית, והסושיאל, והשיווק, והדוברות, ויחסי הציבור, והתקשורת הפנים-ארגונית, כולם אבנים קטנות, בתוך מרכיב אחד שנקרא מוניטין. עכשיו, למה אני מתכוונת? בהרצאות שלי בחברות כאלה ואחרות, אני אומרת להם, חברים, תקשורת פנים ארגונית זה אחד הדברים הכי חשובים. כי בסוף, 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 אחד, אתה צריך לעגן בצורה מסודרת את יחסי הגומלין שלך עם העובדים בעידן החדש. כי אם אני עכשיו עובדת וקיבלתי פרס, או מתנה מלקוחה שהגיעה ואומרה כמה אני מדהימה, אני יכולה להעלות את זה? ואם העליתי את זה, האם חיזקתי את המוניטין של החברה? או לחילופין, הלכתי לאכול 5 שעות ארוחת צהריים, והעליתי את זה, ופגעתי במוניטין של החברה, כי בעצם מדובר בחברה שמשלמת לי שכר, אז מה אני עושה? אני 5 שעות נמצאת בארוחת צהריים.
של מי התפקיד לשמור על המוניטין של הארגון?
של כולם, והאחריות היא של כולם. התפקיד של ההנהלה, יפה, התפקיד של ההנהלה הוא לתת את הכלים. ואם אני עושה רגע לינקג' לחוסן, אני עברתי לעולם של החוסן מתוך הבנה שההסברה זה המרכיב העיקרי בבניית חוסן. אם אני רוצה לבנות חוסן אישי למישהו, אני חייבת להבין שהחוסן האישי הזה הוא בא בהלימה מוחלטת לחשיפה התקשורתית שלו. כי כשהוא חשוף כל הזמן לתכנים שהם תכנים פסימים וכל מה שקשור בזה, החוסן האישי שלו מתרסק. ואז קבוצת השייכות, אני מקימה אותה באמצעות המערכות התקשורתיות. הקבוצה של החוסן הארגוני, אותו דבר. ואם אני מדברת על חוסנה של מדינה, תסתכלי מה קורה לנו פה. יכול להיות שבעובדות ניצחנו את המלחמה הזאת. האם החוסן הלאומי של מדינת ישראל התחזק בשנים האחרונות? לשיטתי, הרבה הרבה פחות, כי לא התעסקנו בתחום של ההסברה ובניית המוניטין וההרתעה של מדינת ישראל. אז בסוף, בסוף, בסוף אנחנו שם.
אז זו אחריות של כולנו לשמור על המוניטין.
לגמרי.
אבל כשהוא נפגע, כשהוא מתרסק, אשמת מי זה? האחריות של מי
קודם
זה?
קודם כל אני אומרת לכולם, אחד הדברים החשובים בבנייה של מוניטין, זה להבין שחלק אינרנטי מהחשיפה שלך בעולם החדש, זה משברים. זה פרסום של תכנים או חשיפה של תכנים שיש להם פוטנציאל שלילי. זה ברור לחלוטין. אז קודם כל לא נופלים השמיים. זה ברור לנו שיהיו פה משברים. כשאתה מבין בחברה, כשאתה מבין שאתה לוקח את סקר הסיכונים של החברה, ולצידו אתה מדרג את הסיכון גם בשאלה של מוניטין, אז אתה מתחיל לנהל אותו. ואז כשיש משבר אתה יודע לנהל אותו. אחד, אתה חושף אותו. אנחנו מדברים על שקיפות, בוא תגיד אתה, היה לי הרבה מאוד הצלחות השנה, ויש לי 3 כישלונות מאוד מהדדים, שאותם אני הולך לשנות. 2, שזה לא פחות חשוב, תייצר אמון עם הציבור. אמון עם הציבור זה אומר, שאם אתה במקום של אני אדם מושלם, או אני חברה מושלמת, או אני ארגון מושלם, אין לזה שום אחיזה במציאות, לא יהיה פה שום אמון, אתה לא תייצר אמון. הקרב הגדול שלנו בעידן החדש, זה למי אנחנו מאמינים. לכל דבר יש אלפי גרסאות. אני חושבת שאנשי התקשורת צריכים להוביל למקום שבו הגרסה שמתקבלת כגרסה הנכונה על ידי רוב הציבור היא הגרסה שלי. זה בעצם שם המשחק. וכדי שזה יקרה, תספר את הסיפור ראשון. סתכלי מה קרה פה עם האיראנים. אמרתי לסטודנטים שלא נעים לי להגיד את זה, אבל העבודה ההסברתית שלהם היא פנומינלית.
היא מדהימה.
היא פנומינלית. זאת אומרת, מי שמכריז על זה שמתחילים מלחמה זה הם, ומי שמחליט שסוגרים את המלחמה הזאת והיא מסתיימת זה הם. תביני כמה השלכות יש לזה במונחים של הרתעה, כמה השלכות יש לזה במונחים של שיח בינלאומי. הם עושים את זה באופן באמת מדויק להפליא. שומרים על האמון, אומרים לנו אנחנו נראה לתל אביב, הם יורים לתל אביב. אין פה התרברבות כזאת או אחרת. הם לא מכניסים אותנו לתוך השיח הפחות רלוונטי והתפל, אלא ממש כשהם אומרים משהו אנחנו מאמינים להם. אנחנו צריכים קצת ללמוד.
אני אשאל אותך שוב לגבי ארגונים. האם מנהלת התקשורת, סלש הדוברת, היא אחראית על המוניטין של הארגון?
לגמרי. למרות שהיום יותר ויותר ארגונים ממנים סמנכ"ל אסטרטגיה, ככה הם קוראים לזה.
ואז מבחינתך סמנכ"ל האסטרטגיה אחראי עליהם?
אחראי על המוניטין, כן.
אני נעשה שנייה שיפטינג מזה. את התייחסת לפני כן לדליה איציק, ולזה שהיא ממש גם ישמה ולא רק דיברה וקידמה אנשים. את פרצת לא מעט תקרות זכוכית לאורך הקריירה שלך, וזה מדהים. את חושבת שהמצב השתנה? בכל מה שנוגע לנשים במוקדי קבלת החלטות?
המצב הרבה פחות טוב. המצב הרבה פחות טוב, ויש לנו אחריות לזה. אני, כחלק מתפיסת העולם שלי, קידמתי נשים. לא קידמתי נשים לא ראויות, קידמתי נשים ראויות. זאת אומרת, שכשאני באתי למנות לתפקיד כזה או אחר, אז תמיד בדקתי את הכישורים, קודם כל, ואם זה היה נשים או גברים, אישה או גבר, אז בחרתי באישה. ואני חושבת שיש לנו אחריות היום יותר גדולה לעשות את זה. הדבר השני שהוא מאוד משמעותי בעיניי, זה לא להצטעצע. יש הרבה מאוד נשים שחושבות כמונו, אבל הן נמנעות מלהגיד את זה, מכל מיני שיקולים. ואני אומרת שאני רוצה ליצוק את זה בכל רם. כן, אני רוצה לעשות אפליה מתקנת. הייתי מאוד שמחה לא להיות במקום הזה.
את חושבת שגם היום? לא עושות את זה?
היום רבות וטובות נמנעות מזה. הם לא יגידו, אנחנו בעד קידום נשים, או גם אם הם יגידו את זה, הם יגידו את זה באנדרסטייטמנט. אני מצפה שהם יצעקו את זה. ואני מצפה שבבחירות האלה, נשים בישראל תלכנה לבחור, ואחד השיקולים בבחירה שלהם יהיה באמת השילוב של נשים במוקדי קבלת ההחלטות. כמה לך, כמה בתוך רשימה יש נשים, וכמה, סליחה, מיועדות לתפקידים בכירים. מבחינתי, יש לזה משקל בשאלה למי אני אצביע. לצד זה שאני אשאל את השאלה הביטחונית, לצד זה שאני אשאל את השאלה הכלכלית, אנחנו לא צריכות להתבייש בזה שאנחנו רוצים שהחברה הישראלית תהיה ערכית יותר.
שוויונית יותר, לגמרי. תגידי, אחרי כל כך הרבה שנים בעולמות התקשורת מכל מיני זוויות, מה עדיין מרגש אותך?
וואו, שאלה מצוינת.
דיברת איתי לפני רגע על הסטודנטיות החרדיות, לדוגמה, ודיברת על זה ב...
האמת היא שזה מרגש אותי מאוד, היכולת שלנו לגעת באנשים, אבל בסוף באמת באמת מה שמרגש אותי זה טלפון של הבת שלי מסקוטלנד שאומר, אמא, אני מתגעגעת. זה הכי מרגש אותי בעולם, אין שום דבר אחר.
אנחנו נעבור לשאלון המהיר.
בבקשה.
שגם זאת תקשורת, by the way, הטלפון מסקוטלנד.
לגמרי.
אני אשמח אם תעני לי בקצרה. מה המשבר התקשורתי הכי מעניין שלמדת ממנו?
שטראוס. משבר הריקול בשטראוס, בעיניי היה בית ספר למשבר מכל הכיוונים. אני גם מלמדת אותו. זה המשבר שלמדתי ממנו.
מה למדת ממנו?
שבסוף, בסוף, בסוף, תפיסת המוניטין הייתה הבסיס לניהול של המשבר הזה. הם עשו את זה אולי אינטואיטיבית, אבל זה בדיוק מה שקרה.
איזו החלטה מקצועית אמיצה במיוחד קיבלת?
להתערב בשאלה האם יוקרן רעיון עם יגאל עמיר ביום הזיכרון לרבין. על אף העובדה שלא היה לי סמכות כיו"ר המועצה, הפעלתי את כל כובד משקלי כדי שרעיון כזה לא ישודר, והוא לא שודר.
זה אומץ להכניס את הראש שלך לנושא מאוד שנוי במחלוקת, שהוא ביצה תובענית, ועדיין להביע דעה. וזה היום... אני מרגישה שהיום זה מאוד 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 חסר. אנשים מפחדים על השם שלהם, על הכיסא שלהם, על מה זה יעשה, מה זה יעשה בהמשך, וזה...
זאת ההחלטה החשובה, האמיצה ביותר שקיבלתי, על אף העובדה שהיה כאן קונפליקט ערכי, כי מי שעמד מולי היה ראודור בן זימן, שדיבר על חופש הביטוי, סליחה, זה ערך לא פחות חשוב, ואני הייתי מוכנה לוותר על התפקיד שלי, כי אור הרשות השנייה, ובלבד שהרעיון הזה לא ישודר.
מה הטעות המקצועית הכי חשובה שעשית, שלמדת ממנה?
ניהלתי בזמנו את קמפיין הבחירות של דורון רובין, לראשות עיריית תל אביב. הייתי מהצעירים מאוד שניהלו קמפיין כזה, ושוחחתי איתו בטלפון ליד עיתונאית.
יאו.
ולמחרת את הכותרת שפרקה לו את הבחירות.
ידעת שהיא עיתונאית?
בטח. שמחתי עליה, את יודעת.
אוקיי. טוב, מעניין מי הייתה עיתונאית. מי האדם שהשפיע עלייך מקצועית יותר מכל?
פרופסור שמואל ליימן וולצי. הוא היה מרצה שלי בבר אילן. הוא הראשון שנתן לי את ההזדמנות להרצות. הגעתי להרצות כשהייתי בת 25-26. הוא השפיע עליי מקצועית בהיבט אחד. הוא כל הזמן אפשר לי לקחת צעד אחד קדימה. ואני בקשר איתו שנים.
עדיין?
עדיין.
מה העצה הכי טובה שקיבלת בקריירה?
שאלה טובה. מה העצה הכי טובה שקיבלתי בקריירה?
כן.
ללכת עם האמת שלי. זה העצה הכי טובה שקיבלתי.
ואת עושה את זה?
משתדלת, משתדלת. משלמת על זה מחיר. משלמת מחיר לא, לא קטן. אני יודעת שאני לא חלק מהברנז'ה. אני לא חלק מהברנד, כי אני הולכת עם האמת שלי. ובסוף, בסוף, בסוף, כשבאתי להיות יו"ר הרשות השנייה, לטלוויזיה ורדיו, אבא שלי אמר לי, את חייבת להביא משהו מעצמך. ואז הקמתי את מה שנקרא מועדון פרשת השבוע, המסר של פרשת השבוע, ובשנתיים האחרונות פתאום אני מבינה כמה כמה זה היה משמעותי. כי בשנתיים האחרונות אני מקדישה כל אחת מהפרשות לחלל צה"ל שנפל במלחמה, והוא דווקא לא שם מוכר. ואני לומדת את החללים האלה כל השבוע. כל השבוע הם הולכים איתי. ובעיניי, העצה הכי טובה שקיבלתי מאבא שלי, זה שבכל מקום שאתה מגיע, תביא משהו מעצמך. אז היום, זה מה שאני עושה.
מדהים.
כן, מרגש, כי אני מקבלת תגובות מהמשפחות, כי אני לא, תת אנחנו, אני מעבירה את זה לקבוצה מאוד מצומצמת של 100 ומשהו איש, ופתאום כולם, כולם כותבים לי שהמשפחה מאוד התרגשה, ונניח מנכ"לית עיריית ירושלים, האחיין שלה נהרג, ולא ידעתי שהוא האחיין שלה בכלל. אז שלחתי את פרשת השבוע, ומישהו העביר את זה אליה, ואז היא כותבת לי, וואו, כל כך הרגשת אותנו וזה. אני אומרת לה, על מה את מדברת? היא אומרת, זה האחיין שלי. תביני כמה אנחנו, באיזה מקום אנחנו נמצאים, איך זה נוגע בכל אחד מאיתנו.
כן. עד כאן, לא רק יחד. האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה לנורית דבוש. תודה שהגעת לכאן.
תודה שהרגשת אותי. ממש.
היה מרתק.
היה לי כיף.
מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט, לא רק יחד. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייכמן.